היה גם כן שלישייה מקבילה. ייקח זמן שנסביר את ההקבלה של זה. זו לא שלישייה מסורתית מאוד של שרת הכנעה, הבדלה והרתקה. יצא לכם פעם להתעכב בשלישייה הזאת, הכנעה, הבדלה והרתקה?
כן.
באיזה שיעור? או לא בשיעור? זה לא יעקב יוסף. יש לכם את זה בעמוד שנקרא שלושה שלבי התקשרות. באותו עמוד הפסקה השנייה. באמת היה צריך להיות פה כותרת אחרת, כי אנחנו עוברים נושא, אבל זה ישוחח עם מה שלמדנו עד עכשיו. יש לכם קטע שם טוב, כפחת. מה זה? היה צריך לעשות פה כותרת נוספת, כי זה לא קשור למה שלמדנו לפניכם. בעמוד של הטבלה. איזה כותרת? הכנעה, הבדלה והמתקה. קטע שם טוב כפחת. אומר הבעל שם, אומר הבעל תודות יעקב יוסף בשם הבעל שם טוב. שקיבלתי ממורי הבעל שם טוב זלה, סוד הכנעה והבדלה והמתקה. שצריך בכל עסק תורה ותפילה. קודם כל הוא קורא לשלישייה הזאת סוד. הוא אומר יש סוד שנקרא הכנעה, הבדלה והמתקה, והסוד הזה נצרך בכל עסק של תורה ותפילה. אתה צריך לעבוד עם השלישייה הזאת שנקראת סוד הכנעה, הבדלה והמתקה. וזה סוד חשמל, שצריך לחשות עד שמל וקורא את הקליפות, אז ימלל וידבר למתק הדינים בשורשו. אז עוד הוא אומר, אנחנו צריך להסביר את כל זה, אבל אחרי שהוא אמר שיש פה סוד שנקרא הכנעה והבדלה והמתקה, הוא אומר, הסוד הזה הוא גם סוד החשמל. המילה חשמל מוכרת לנו מספר יחזקאל. במעשה מרכבה של ספר יחזקאל כתוב שמראה החיות כעין החשמל. מוזכרת שם המילה חשמל. זה לא כל כך קשור לחשמל שלנו. אין קשר באמת בין מה שראה יחזקאל לחשמל שלנו. למרות שכשנשאל הרב קוק על ידי אליעזר בן יהודה איך לקרוא לכוח האלקטרי, זה היה נקרא, אז הרב קוק אמר לו שהמילה חשמל היא מילה מתאימה. אבל זה לא שהחשמל באמת קשור למה שיש שם. בכל מקרה, אומר הבעל שם טוב, וזה סוד החשמל. למה? כי המילה חשמל צריך לחלק אותה לשתי מילים. חש ומל. שצריך לחשות עד שמל וקורא את הקליפות, מל מלשון מילה, אז, כן, מל מלשון ברית מילה, אז ימלל וידבר למתי קדימים בשורשם. אנחנו נסביר, את כל זה אני רק קורא ומסביר. אני קורא כדי שהרעש ירד ואז אפשר ללמוד. לכך תיבת מל סובל בית פירושים. א', דיבור, ב', קריטה והבדלה. זה נמשך מזה כאמור. אולי אני אוסיף עוד מילה על מה שאמרתי, אני קורא כדי לעשות קצת שהרעש ירד. דיברתי אתכם פעם כבר על כבוד תורה, מושג שנקרא כבוד תורה, שהוא קודם ללימוד תורה. ולימוד תורה זה התכנים שאנחנו מכניסים פנימה אל תוך הנפש שלנו על ידי הלימוד. ככה אנחנו מבינים דברים נכון יותר, אנחנו יכולים להסתכל על העולם נכון יותר. אבל הרבה פעמים הלימוד תורה הוא מידע שנכנס לראש, והיכולת שלך לעבוד עם הדברים קשורה ליחס שאתה מתייחס אל מה שאתה לומד. את יכולה לקרוא הרבה מאוד ספרים, אבל אם זה לא, אין לך יחס של שייכות למה שאת לומדת, או כבוד, שזה בעל משקל בחיים שלך, אז כל מה שתלמידי ייכנס בראש, ולא ינחח בתוך הנפש וישפיע עליה. לכן אומרים חז"ל שכבוד תורה קודם ללימוד תורה. זה מתבטא בהרבה מאוד הלכות, אחת מהן מסכת מגילה, אחת מסכת מגילה, הגמרא אומרת, שאם יש חלילה תלמיד חכם שנפטר, ובאותו זמן יש שיעור של הרב, מה קודם, ללמוד תורה עכשיו, או ללכת לכבד את הרב שנפטר? אומרת הגמרא, ללכת לכבד את הרב שנפטר, למה? כי יש לנו כלל בהלכה שכבוד תורה קודם ללימוד תורה. והסבר לזה הוא הסבר, כבר אמרנו את זה פעם, אני חוזר על זה כי זה, כנראה שזה צריך ככה לשקוע בתוכנו, גם זה בעצמו צריך לשקוע. שהכבוד תורה הוא יוצר את היחס של הדברים שמאפשר להם לנכוח בתוך הנפש שלך ולפעול עליך. והכבוד תורה יש לו הרבה מאוד היבטים. זה גם כמובן ללכת לחפכי ההלוויה של אדם גדול שנפטר, זה אומר שאתה מתייחס אל הנפש שלו בכבוד. הוא בעל משקל, המילה כבוד, אין פירושה שאנחנו עושים לו כבוד חיצונית. אחרי שצדיק נפטר, הוא לא צריך את הכבוד שלנו, הנשמה שלו חופשייה, משוחררת, היא פטורה מכל המקרים של הגוף וכל הדמיונות של הכבוד החיצוני. זה לא מה שמעניין את התלמיד חכם שנפטר, שבשבילו, אומרים חז"ל, מבטלים תלמוד תורה, אפילו של ציבור, כדי ללכת ללוותו. כבוד התורה שמתבטא בלוויה של תלמיד חכם, זה המצב הזה שהנפש שלנו מבינה עד כמה הוא היה לנו משמעותי, עד כמה הוא שקל, היה לו משקל בתוך הנפש שלנו. וזה מושג כבוד תורה בעומק. זה לא שהרב או התורה צריכה כבוד. התורה לא צריכה כבוד. וגם תלמידי חכמים הם צריכים לברוח מן הכבוד. כבוד תורה פירושו של דבר שאנחנו מבינים שיש פה איזה משהו שיש לו משקל. כבוד מלשון כובד. ולכן ראוי להשקיע גם זמן וגם עמל. ליצור כבוד לתורה. בשביל זה למשל בשמחת תורה רוקדים ספרי תורה סגורים. אבל מכבדים, תנו כבוד לתורה. זה אולי יותר משמעותי מכל הלימוד בעצמו. כמו שאומר הגאון מבינה, שבסיום מסכת יש כבוד תורה. מה קורה בסיום מסכת? היה לי תלמיד, כבר עבר לישיבה. אבל כשהוא למד אצלי, הוא היה, היה באמת תלמיד חכם. היה מסיים מסכתות אחת אחרי השנייה. והוא בחור מאוד ענב. והתלבט אם לעשות סיומי מסכת. הוא צנוע, הוא לא רוצה את הפרוז'קטור עליו. והוא ביקש לא לעשות סיומי מסכת. לסיים מסכת, להתקדם הלאה. אמרתי לו, תפדל, אם זה מרגיש לך יותר טוב, תזרום על זה, זה לא חובה לעשות סיום מסכת. אבל אמרתי לו, בוא, אני רק רוצה להעיר לך באור יותר על סיום מסכת, שזה לא אירוע שבא לתפוח על השכם שמי שעשה סיום מסכת, סיימת מסכת. זה אירוע שכל השותפים מכבדים את התורה. מבינים שלימוד תורה זה דבר משמעותי, דבר בעל משקל. כמו שחבר שלי סיפר לי שכשהוא קנה סט שולחן ערוך לבית, הוא עשה כזה אירוע בבית, ארוחת ערב חגיגית, וכל הבית בלונים, וזה כדי שכל הילדים שלו יראו מה זה בשבילו לקנות שולחן ערוך, מה זה שולחן ערוך בשבילו. הוא אמר, זה היה יותר משמעותי מאשר ללמד אותם חברות השבועית באיזה ספר, שיראו את האפקט, מה זה בשביל שולחן ערוך. קנה ספר ועשה אירוע, זה יוצר כבוד תורה. לכן אומר הגאון מבינה שסיום מסכת, כל מי שנמצא בסיום מסכת, נוכח, שותף, בסיטואציה של סיום מסכת, אומר הגאון מבינה, הוא משתווה למי שלמד את המסכת בעצמה. למה הוא אומר סיום, תקחו את האותיות של המילה סיום, סמך, מם, יוד ומם סופית, סמך, יוד, וו ומם סופית, כל אות, אתם יכולים לראות שהחיצוניות והפנימיות של השווה. סמך, סמך ומם וקף, הגימטריה שווה. יוד, יוד ווו דלת, הגימטריה שווה. וו, וו וו, שכמובן שווה, ומם, מם, מם, מם שווה. הוא אומר, כל מי שנוכח בסיום מסכת, כאילו הוא למד את המסכת. כל מי שנמצא, משתווה למי שלמד. למה? כי הכבוד תורה הוא אחד מהאפקטים המשמעותיים יותר בלימוד תורה שלנו. אני אומר שאחרי שנת המדרשה, הרבה מכם תפליגו בחיים לכל מיני מחוזות, והרבה ממה שלמדתם תשכחו. אבל החוויות של הכבוד תורה שיהיה לכם פה, שכבוד תורה זה לא שקמתם לפני הרב כשהוא נכנס, לא לזה אני מדבר. כבוד תורה זה מה שוקע בתוך הנפש שלך בחוויה של הלימוד. איזה הכנה נפשית את מגיעה, איזה חוויה את יוצאת מהלימוד עם וואו, התורה הזאת משמעותית לי. זה אולי יישאר להרבה מכם אחרי הלימוד, וזה ישפיע על החיים לפעמים יותר ממה שספקתם פנימה בהבנה. ואני אומר את זה שבהקשר לאווירה בשיעור, שכשאנחנו לומדים ויש אווירה של דברים משמעותיים, אנחנו רוצים לקחת אותם פנימה, אז אנחנו באים עם עמדה של קבלה ועמדה של, עמדה של כבוד. לא כבוד כמובן, אני שוב אומר, לא כבוד למי שיושב פה, כבוד לתורה, כבוד לדברים שאת רוצה שיספגו בתוכך. ואם יש אווירת שוק כזאת, אז זה מקשה גם ללמד, אבל גם מקשה ללמוד. מקשה על מי שרוצה לספוג, כי היא מרגישה שהדברים לא יכולים לשקוע בתוכה. כי זה עוד אחד מהדברים שכמו כמו כל דבר חול שאנחנו מתייחסים אליו כחלק מהחיים, ולא כדבר שאמור לשקוע בתוכנו. בסדר? טוב, עד כאן הערה. אני חוזר וקורא את הבעל שם טוב שוב, כדי להעמיק קצת בשלישייה הזאת שהוא אומר, ושוב, כמו הנושא הקודם שדיברנו שיש בו סוד, סוד כסף שטר וביה, אז גם פה יש סוד הכנעה, הבדלה והמתקה. כשקיבלתי ממורי הבעל שם טוב זה על סוד הכנעה, הבדלה והמתקה, שצריך בכל עסק תורה ותפילה. התחלנו לקרוא שזה סוד החשמל. המילה חשמל, הבעל שם טוב מחלק אותה לשלוש מילים. כמו ששאר חלק אותה לשתיים, המילה האחרונה הוא קורא אותה פעמיים. וזה סוד חשמל. אבל בשם אתה קורא את זה סוד החשמלמל. או מי שיצא לפעם לשמוע את הרב גינצבורג, הוא אומר את זה חשמלמל. הוא אומר את זה, יש לו הרבה מאוד עיסוק בסוד הזה של החשמלמל. חשמלמל. מה זה? מה זה הסוד הזה? בואו עכשיו נסביר את זה. זה סוד החשמלמל. כן, שצריך לחשות והשתילה. הן מקבילות, כמו שיש לכם בטבלה למטה. אתם יכולות לראות שההכנעה מקבילה אל החש. זה סוד החש, שצריך לחשות עד שמל. מל זה מלשון למלול, לכרות. עד שמל וקורא את הקליפות. כן, כמו שמוללים חיטה, כדי להבדיל את המוץ מהגרעין, אז אנחנו מוללים אותה, כדי לכרות, כדי להבדיל. זה מל הראשון. אז ימלל וידבר למתק הדינים בשורשם. אז יש פה מל שני, במילה חשמל רמוז חש, ופעמיים מלילה. חש זה לשון שתיקה, שזה קשור להכנעה, ויש לנו מלילה ומילול, דיבור. אני אסביר, אני אסור לבלבור. בינתיים עוד לא הבנו כלום, רק אני מצייר את המבנה כדי שנוכל פשוט אחרי זה להתבונן בזה. יש לנו שלישייה ראשונה, בעל שם טוב אומר, הכנעה, והמתקה. הוא אומר שהשלישייה הזאת נצרכת בכל לימוד תורה ותפילה. אנחנו נראה שהיא לא רק שם היא נצרכת, היא נצרכת גם בכל עבודת המידות. הרבה מאוד בעבודת הנפש, אנחנו צריכים שלישייה של הכנעה, הבדלה והמתקה. גם פה מדובר בשלושה שלבים. את באה לעבוד עם המידות, מה שאתה אומר, תדעי, יש סוד איך עובדים על המידות. הסוד הזה זה שלושה שלבים של הכנעה, הבדלה והמתקה. אותו דבר הוא גם יגיד על לימוד תורה. אותו דבר הוא גם יגיד על תפילה. את השלישייה הזאת, הבעל שם טוב רואה רמוזה במילה החשמל. איך? ההכנעה היא הקשורה לצירוף חש. חש זה לשון, מה זה חש בעברית? אז או לשון לחכות,
או
לחוש למהר, או בהקשר שלנו, הבעל שם טוב לוקח את זה להקשר של שתיקה. שתיקה. כמו לחשות. כן? בחשאי. מה זה? אולי, נדבר עליה עוד מעט מה היא אומרת, אבל הבעל שם טוב רואה אותה כקשורה, שתיקה קשורה להכנעה. כמו שאלה שאתה מכנע את עצמך, אתה שותק, אתה נכנס לסיטואציה בשלב ראשון, אתה עוד לא יודע כל כך מה לעשות, אתה נמצא באיזו שתיקה מסוימת. זה שלב ההכנעה, אומר הבעל שם טוב. שלב שני, יש לנו הבדלה. הוא רואה את זה כקשור למילים. מה זה? לא שומעים? זה אני לא יכול לעזור לו, לא רואים.
אם הרב יכול לעזור על החש, מה זה אומר?
חש זה שתק, כמו חשאי, לשון שתיקה. הבדלה, אומר הבעל שם טוב, זה לשון ורמוז במילה מל. רואים את זה יותר טוב?
כן.
מל, אומר הבעל שם טוב, זה הבדלה. מה זה מל של הבדלה? מלשון מלילה. מה זה מלילה? כשהיו לוקחים את הגרעין של החיטה עד היום, ורוצים לקחת את הגרעין בפנים, אבל הוא עטוף בציפוי, נכון? אז מוללים אותו ולהפריד את המוץ, את המוץ ממנו.
לברור,
בדיוק. מל מלשון מלילה, למלול. בסדר? בשלב שלישי, וגם אנחנו יודעים שברית מילה מלשון לכרות. למול זה לכרות. אז זה גם כלשון קריטה. אבל שאתה אומר, השלב השלישי של ההמתקה הוא גם רמוז במל, והוא מלשון מילה. דיבור. אני רק מתעכב פה על הדימויים של הבעל שם טוב כדי שנוכל להבין יותר טוב מה זה הכנעה, הבדלה והמתקה. עכשיו אתה אומר, ההכנעה היא קשורה לאיזה שלב שיש בו שתיקה, שיש בו איזה הכנעה ושתיקה, חשאי. ההבדלה קשורה לאיזה מלילה, לקריטה, להבחנה. מה כן ומה לא? איפה אתה מעביר את הקו? איפה עובר הגבול בדיוק? וההמתקה קשורה לאיזה שלב נוסף שקשור אל המילול, אל הדיבור, ובו אתה יכול להתבטא. אתה יכול לבטא את עצמך באופן חופשי, כמו אדם שמדבר. מה שאתה קורא לזה שלב של המתקה. יש בו מתיקות. אולי בואו עכשיו ננסה לראות את השלושה שלבים האלה בכמה מרחבים, בכמה עבודות נפשיות. כן. בואו נסביר. אני שתקמנו יותר מדי רק על המבנה, וצפות לכם שאלות בגלל זה. רק נסיים את הדברים של הבעל שם טוב בפנים ונסביר. ולכך, תיבת מעל סובל בית פירושים. אחד זה דיבור, שזה הפירוש השני פה, והשני קריטה והבדלה. וזה נמשך מזה כאמור. וזה סוד חשמל שצריך להכריט הקליפות, ואחר כך מעל דיבור בעסק תורה ותפילה שהיא הבדלה והנתקה. טוב. אז כדרכם של סודות, הסוד הזה הוא באמת כתוב באיזה שפת סתרים. וצריך להבין אותו. אנחנו יודעים שהחשמל, כמו שאמרנו, המקור של המילה חשמל, שהיא אולי הלב פה של הדרשה של הבעל שם טוב, המילה חשמל מופיעה לנו במעשה מרכבה, ששם מתואר שהתנועה של החיות, חיות הקודש, היא ברצוב השוב כעין החשמל. יש לחיות הקודש איזו תנועה כזאת, של רצוב השוב, שאולי בגלל זה גם הרב קוק ראה את הקשר בינה לבין החשמל האלקטרי שלנו, אבל יש להם איזו תנועה ברצוב השוב כעין החשמל. כבר הגמרא אומרת שהחשמל זה צירוף של שני מילים, שחיות הקודש איתים לפעמים חשות. חיות הקודש זה המשרתי מרום מלאכים. בסדר? לא ניכנס פה להגדרה. מה? זה מופיע בספר יחזקאל, והגמרא במסכת חגיגה אומרת שחשמל זה צירוף של שני מילים, שהבעל שם טוב פה בעצם דורש אותם, שחיות הקודש איתים חשות, איתים ממללות. כלומר שחיות הקודש לפעמים הן עומדות מול השם באיזה עירת כבוד, והן שותקות, הן חשות, הן שותקות, עומדות מול הנשגב באיזה עירה גדולה. ואיתי הן ממללות, שרות, מזמרות, ממללות את שם שמיים. בסדר? ואיתי ממללות. מה זה?
ההכנעה זה סוג של
התבוננות גם. מה הגמרת מתכוונת?
כאילו שכל העניין של לחוש משהו ושל השתיקה.
אוקיי, אז עוד רגע נסביר את זה. את אומרת נכון. בסדר? רק מה שבאתי לשים לב, זה שהבעל שם טוב בעצם לוקח את הגמרא, שמדברת על חיות הקודש, ובשלב ראשון הוא אומר, גם כל עבודת השם שלנו גם נעה בצורה הזאת. שזה חידוש בפני עצמו. שגם עבודת השם שלנו היא נעה על ציר של שתיקה ודיבור. של שלב ראשון יש בו איזה שתיקה, ושלב שני יש בו איזה דיבור. אבל יותר מזה, הבעל שם טוב גם מוסיף שלב שלא מופיע בגמרא, הגמרא היה חשות וממללות, חשמל. אז גם זה נאמר על המלאכים, אבל שאתה לוקח את זה אלינו. אבל גם בגמרא זה היה רק חש ודיבור, שתיקה ודיבור, ובעל שם אתה מוסיף פה עוד שלב ביניים מאוד משמעותי, שהוא שלב ההבדלה, שלא מופיע בגמרא. שמל זה לשון הבדלה, כמו לפרוט, למלול. בסדר? ועכשיו בואו נתבונן קצת בשלושת אלה, מה זה אומר? נתחיל דווקא עם מה שבעל שם טוב לא דיבר עליו פה. בעבודה של תיקון המידות. בעל שם טוב דיבר פה על תורה ותפילה, נסביר את זה עוד בהמשך, וניקח משהו שבעל שם טוב לא דיבר עליו, אבל זה נכון גם אליו. תיקון המידות. את באה לתקן איזושהי מידה. שלב ראשון אומר בעל שם טוב, חש, שתיקה. שתיקה זה הכנעה. נגיד את מזהה בתוכך איזושהי מידה שאת רוצה לעבוד עליה, נגיד מידת ה... נו, מידה שאתם אומרים... כעס. נגיד מידת הכעס רוצים לעבוד עליה. אבל זה נכון בכל מידה, אפשר אחר כך את הדוגמאות איך עושים את הדבר הזה בכל מידה. אומר בעל שם טוב, שלב ראשון, הכנעה. תורידי ווליום. תורידי ווליום של מי, של מה? של הכל. תכני את עצמך. את רוצה לכעוס, את מזהה שכל פעם שאת נמצאת עם אמא שלך, אז הטורים גבוהים, והווליום גבוה, והמתחים גבוהים, ואת מוצאת את עצמך מתפרצת בצורות לא מתאימות. תכני בעצמך, שומר הרמב״ם, באיגרת הרמב״ם, ירגיל אדם את עצמו לדבר כל דבריו בנחת, לכל אדם ובכל עת, ובזה תייצא מן הכעס. פשוט תוריד ווליום. זה צודק, את רגע נדבר על זה. זה קשור לתפילה. אבל מידה רעה, איך את עובדת עליה? שלב ראשון משתיקה את הכוחות. שלב ראשון מנמיכה את עצמך. האם זה האידיאל?
לא.
זה לא האידיאל, אבל זה הכרחי בשלב ראשון לפעול ככה. זה קצת כמו שאומר הרמב״ם, שכשרוצים לעבוד על מידה, אז מה עושים?
הולכים לקצה השני.
אז אם את רגילה לכעוס, לכי לקצה השני, עכשיו תהיי בשלווה, בנחת, תדברי. באמת זה עצה שעוזרת, העצה של הרמב״ן, באיגרת הרמב״ן מאוד עוזרת. לא ריד ווליום, לדבר פחות, אז אתה נהיה במודעות. כמו שאומר החפץ חיים, שכדי לייצא מלשון הרע, הוא אומר לעשות לפעמים שבוע שלם שאת מתרגלת לא להגיד, לא לדבר על אף אדם אחר, שום דבר. מטוב ועד רע. לא לדבר על אף אחד אחר, שום דבר. זה לא אידיאל, יש מצווה להגיד לשון הטוב. כשם שיש מצווה להגיד, שלא להגיד לשון הרע, יש מצווה להגיד לשון הטוב. הרמב"ם מסביר את זה בתוך מצוות ואהבת לרעך כמוך. אומר הרמב"ם, לדבר בשבחו של חברו זו מצווה. אז אם לא תדבר על אף אדם אחר, איך תקיים לשון הטוב? איך תגיד משהו טוב על מישהו?
לא, זה לא רכילות אבל?
להגיד משהו טוב על מישהו? לא,
זה יכול לגרום לאנשים אחרים לפתוח עליו
עיניים. זה נקרא אבק לשון הרע. להגיד מול אנשים שיש להם עין רעה עליו, אז זה נקרא אבק לשון הרע.
לא, אני לא יודעת מה הולך לאנשים אחרים בראש.
אז אם את לא יודעת, אין
איסור. אני משהו טוב, ואז מי שאחרת תגיד לאה היא עושה את סתם.
אין בעיה. אם את לא יודעת שזה צפוי לעורר עליה משהו, אז לא צריך לחשוש לזה. טוב להגיד דברים טובים על אנשים, עם הרבה שלום בעולם, כמו שעשה אהרון הכהן. הסתובב, אמר לשון הטוב עליו, לשון הטוב עליו, וקרב אותם אחד לשני. יש מצווה להגיד לשון הטוב, אבל לפעמים מה שקורה זה שאדם מתרגל לדבר על אנשים אחרים, ואז הוא אומר הרבה לשון הרע. אומר לו, החפץ חיים, בשלב ראשון, אל תדבר על אף אדם אחר. בוא תעשה, תרגיל את עצמך. אחרי זה, כשאתה תתחיל לדבר, תגיד, עכשיו אני רק לא מדבר על לשון הרע. כן מדבר על אנשים, אבל בלי לשון הרע. מתוך זה שהרגלת את עצמך, להיות מודע בכלל, כשאתה אומר שם של מישהו אחר על השפתיים, אז אתה נהיה עם רגישות. ואז אתה יכול לעבור לשלב ההבדלה. אבל בשלב ראשון, ההכנעה הזאת היא מאוד משמעותית לנו. היא עוזרת, מה זה?
כאילו, אולי גם ההכנעה היא זאת שגורמת להבין שיש לי מידה רע,
אנחנו מתחילים פה אחרי שהבנת שיש מידה רעה, אבל את קודם כל רוצה לפתח רגישות. הרגישות היא קודם כל באה מתוך איזה הורדת פרופיל. אז עכשיו אני לא מדבר, כשאני עם אמא שלי, אני לא מעלה את הטון מעבר לווליום מסוים.
הרב, אבל אם נגיד זאת מידת הכעס שאני רוצה לעבוד עליה, אז אני אבוא
להורות שכאילו
אני אגיע לסיטואציה
כלשהי,
אני
אכעס,
אבל במקום להוציא
את
זה,
אני
רוצה לשמור את זה בפנים.
נכון. בשלב
ההכנעה
זה כמו הדחקה.
נהגר
את צודקת, זה לא אידיאלי. אבל זה שלב הכרחי בהתחלה. את צודקת, בהתחלה תבלעי את זה. חז"ל אומרים, תולה ארץ על בלימה, שהקדוש ברוך הוא מעמיד את העולם על מי שבולם את פיו בשעת כעסו. יגיד לך פסיכולוג, אסור לבלום שום דבר, צריך לשחרר את האנרגיה, צריך זה, זה חלק מהבילות הנפשית. אתה צודק, בשלב שני. בשלב ראשון, בוא נבלום את הכוחות. אחרי זה צריך למצוא את הדרכים איך לשחרר את זה בצורה טובה. אז עוד רגע נראה איך אפשר להתקדם מזה לשלב אחר. אבל בשלב הראשון אנחנו נשחרר את זה בצורה של דיבור. נלך אחר כך ונשתף את אמא מה היה לי קשה כשכמעט התפרצתי אבל בלעתי בפנים. נדבר על זה בצורה, נחכה עם זה לזמן אחר. אחת היצורות הטובות שיש ליועצי ניסויים לומר בתחום של תקשורת זוגית, ואף פעם לא לדון בדברים תוך כדי מריבה. עולה איזה תעקל, יש איזה פער בין זוג, עולה איזה ויכוח, ואז הרוחות מתלהטות, ואז מתחיל להיות ויכוח שהוא גם נורא רגשי. תעצרו, תגידו, בואי נקווה על זה דייט מחר, נלך לבית קפה ונברר את הסוגיה הזאת. אז בית קפה זה כבר יותר טוב, כי שם לא מתאים לצעוק, ונלבן את הסוגיה הזאת בצורה טובה. וגם זה לא עכשיו, כי עכשיו קצת העסק רגיש. אז בואו נחכה עם זה, וזה דורש יכולת הכנעה. זה דורש יכולת להגיד, אני שולט. ואני, זה לא דיוק. אין פה מלאכת דיוק. יש פה מלאכת שליטה. וזה שלב ראשוני והכרחי בעבודה על מידה. בסדר? זה שלב ראשון. שלב שאני אומר הבעל שם טוב, אסור לעצור בשלב הזה. מי שיעצור בשלב הזה, הוא עובד עם הנפש שלו בצורה כוחנית, והוא לא מזכך אותה. הוא לא מעלה אותה. הוא לא מטייל את האנרגיות שלה באופן נכון. והוא ייאלץ להיות אדם כנוע, אדם חלש, כי הוא צריך לרדות בעצר הרע שלו. זה לא האידיאל. אבל שלב, כשלב ראשון זה הכרחי.
רגע, אבל איך אפשר לדעת מה לעשות בתור השלב הראשון? הרי יש מלא מידות, בכל מידה יש לה משהו אחר שצריך לעשות איתה.
בכל מידה תקחי את הנושא ותורידי בווליום. היה תלמיד בכיתה, הגיע תחילת שנה א', הוא היה מלך המחזור שלו, ניהל קייטנות, עשה דברים, כאילו כולו רש הציטולים כזה. הגיע לכיתה, יותר היה בולט מאשר השיעור. הוא היה כל השיעור מדבר, מה אומר, מזכיר לי את זה, ניהל את העסק. יש כאלה אנשים שנורא דומיננטיים. עכשיו, אז האם זה מידה רעה בעצמה? לא. אבל יש פה איזושהי חוסר רגישות והתנשאות, ויש פה איזושהי גאווה. שלב ראשון, כשהוא בא אליי, הוא קלט את דבשה מסוים, שקצת החבר'ה מהירים לו, וזה לא נעים לו. ואני רוצה לעבוד על זה. אמרתי לו, יפה, שלב ראשון, תעשה לעצמך כלל, אתה נכנס לשיעור, אתה מדבר רק בעצמה. זה היה לו מאוד מאוד קשה. אתה מדבר רק בעצמה. כולם מדברים בשיעור, כל אחד שואל שאלה, לא בעצמה. אבל הוא עשה הכנעה. בכל נושא אתה פשוט הולך לצד השני. אתה נורא נורא תוסס, הולך לצד השני. זה לא בהכרח רע. ספר לי מישהו שיש לו אח תאום של מישהו. הם אחים תאומים. אחד נורא 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 ביישן שקט, ואחד נורא נורא מוחצן. והוא אמר שאחד התמודדויות שהיו לו כל, הרבה מאוד שנים, זה שכל הזמן זה בא על חשבון אחיו. כאילו, כל מקום שהם הגיעו ביחד, הוא היה טמפרמנט, הוא כאילו... והשני נבלה. עכשיו שבשלם, האח התאום שלו אמר לו, תשמע, אולי תיתן לי קצת מרחב. אולי... והיה לו מאוד קשה לדייק מתי... לפעמים הוא באמת מעל חשבונו, הוא שאל אותו, איך קוראים לו? קוראים לו ככה וככה. כאילו... והיה לו מאוד קשה לבודד. הוא אמר, בשלב ראשון מה שעשיתי, וזה קורה קשור מה שאמרנו פה, הייתי הולך איתו ופשוט שותק. היו שואלים אותנו משהו, הוא היה צריך להגיב, כי אני שתקתי. זה לא שלב מדויק, אין פה דיוק, אבל זה הכנעה. זה שלב טוב כדי לאפשר לעצמך להתחיל לעבוד תהליך, להחזיר את השליטה לידיים שלך. זה בעצם המשמעות של שלב ההכנעה, שהמשמעות הגדולה שלו זה שאתה מחזיר את השליטה לידיים שלך. עד עכשיו אתה כמו סוס שרץ לכל כיוון, אתה עכשיו מכניע את הסוס, אתה משתלט עליו, ואתה אתה עכשיו מחזיק בו. אתה עוצר אותו, כמו שאדם עומד לרכב, דבר ראשון, לרכוב, ואומר לו דבר ראשון, תשלוט בסוס. תחזיק אותו, תעצור אותו בעצמך. הוא עדיין לא יודע לטעל אותו, לכוון אותו, להשתמש באנרגיות שלו כדי ללכת למקומות נכונים. תשלוט. וכאן פשוט שותקים. זה קשה. אבל צריך פשוט להגיע לשליטה באישיות שלי. שהיא עכשיו מתפרצת כמו סירותך,
אני שותק. זה לא אומר שאתה לא כועס, זה שאתה שותק.
נכון. אתה לא מפסיקה לכעוס, אבל הכעס, יש לך שליטה לפחות בביטוי החיצוני שלכם.
איך יודעים כמה זמן צריך להיות בשלב הזה? כי אם יותר מדי נמצאים בזה, זה יכול להביא לסוג של...
שאלה מצוינת.
הכנעה.
שאלה מעולה.
איך אני לעצור אם אני כבר שולטת, שעדיין אני לא שולטת, או שאני שולטת מדי?
שאלה מעולה. שאלה מעולה. אין לה תשובה ברורה. והרבה מאוד התמודדות של האדם עם עצמו, ניסיון. אנחנו נראה את הרב קוק אומר בהמשך, שיש דורות שהשלב הזה היה לקח יותר זמן, שלב ההכנעה, ועיקר העבודה הייתה בתיקון המידות על השלב הזה של ההכנעה, ומעט הצליחו להשתחרר ממנו ולהתקדם על שלב ההבדלה וההחלקה. ויש דורות כאלה שהשלב הזה אנחנו עושים אותו יותר מהר, ורוצים להגיע כמה שיותר מהר לשלב ההמתקה. וזה משתנה בין דורות, משתנה בין שלבים בהתפתחות האישיותית. אין בזה נוסחה קבועה. בסדר? אני חושב ככה שאין בזה נוסחה קבועה, יש בזה... דורש מאיתנו להקשיב. להקשיב פנימה. האם אני הגעתי לרמה שאני בן חורין, משולט בעצמי, ועכשיו אני לוקח את האנרגיה הזאת ומתחיל לעבוד איתה. ואני לא... שפוט שלה. כמה שהשלב הראשון בתיקון המידות זה שלב שאתה עובר מנפעל לפועל. זה השלב הראשון בתיקון המידות. חלק גדול מהבעיה שלנו בתיקון במידות שליליות זה לא רק שאנחנו חלילה כועסים, מתגאים, מקנים, כל מיני מידות רעות. זה שאנחנו לא שולטים על החיים שלנו. משהו אחר שולט עלינו. משהו אחר מנהל אותנו. הרמב"ם קורא לזה אדם נפעל הוא אדם חומרי. המהר"ל מאוד מאוד הרחיב בסוגיה הזאת. שאדם שהוא נפעל, כמו חומר, החומר הוא אין לו יכולת עשייה, יצירה בעצמו. החומר, מה שתטביע בו, ככלי ביד היוצר, כחומר ביד היוצר. ואומר הרמב"ם שככל שאדם יותר חומרי, הוא גם יותר נשלט. ככל שאדם יותר נשלט, נפעל מדברים אחרים, זה מעיד על היותו יותר חומרי. שלב ראשון, תצא לחירות. תנהל את החיים שלך בכוחות עצמך. זה שלב ראשון בכל עבודה רוחנית, ובטח בעבודה על המידות. לכן זה נקרא שלב ההכנעה. בשלב ההכנעה, במקום להגיב ספונטנית, עכשיו מישהו עשה משהו לא מצליח מעינייך, פתאום בום, נפלת עליו. שלב ראשון, שתיקה. אני עוצר את עצמי. אני שולט, מגיע לשליטה ברגשות. עדיין לא זיקחתי פה שום דבר, אבל אני מגיע לשליטה. שלב מאוד משמעותי. אחרי השלב הזה, אתה מתקדם לשלב ההכנעה. ושלב ההבדלה. מה יש בשלב ההבדלה? שלב ההבדלה זה אותו מצב שהתלמיד יושב בכיתה, והוא לא משתיק את עצמו לגמרי. הוא מבין שנכון, יש צדדים שליליים במידה הזאת שיש לו. ויש בה גם צדדים חיוביים. הוא מבטא את עצמו, הוא שואל שאלות. הוא... נכון שהוא רוצה מאוד מאוד לבטא את עצמו, וזה אולי הצד שלא שם לב לאנשים מסביב, זה צד שלילי. אבל הרצון הזה לשאול, להתעניין, להיות נוכח, זה משהו חיובי. והוא לומד לאט לאט, אחרי שהוא נכנס לשלב השליטה העצמית, כבר יכול להתחיל לכוון מתי הדיבור נכון ומתי הדיבור לא נכון. מתי עכשיו אני מועיל לעולם ומועיל לעצמי, מתי אני מזיק לעולם ומזיק לעצמי. זה כבר דורש שלב של יותר עבודה עם השכל.
שלב
שהוא
כאילו
בא
אחרי ההכנעה?
אחרי ההכנעה.
לדוגמה, לתלמיד הזה, כאילו כן
נשאר
מדבר.
אחרי שלב ההכנעה, הוא היה לו איזו תקופה של שתיקה. מדבר רק בהצבעה. עכשיו מסוים הוא כבר הגיע לאיזו רמה של בחירה. מה?
איזון.
איזון? זה שלב שאתה מתחיל לעבוד על האיזון שלך. נכון? אתה מתחיל לזהות. יש פה שלב מאוד חזק של זיהוי. בשלב המלילה. אתה מולל. רגע, זה פסולת. זה אוכל. זה יכול להיכנס. זה בחוץ. זה... רגע, עכשיו הכעס הוא אנרגיה שלילית. עכשיו היא תזיק אם אני אגיד אותה. אני עוצר. אבל עכשיו זה לא כעס, עכשיו זה אכפתיות. עכשיו זה... נגיד, אדם שמכניע לגמרי את מידת הכעס שלו. אני חוזר לשלב ההכנעה. דיברנו על הכעס. יום אחד הוא רואה... הוא רואה מישהו עושה מעשה עוול, עוקף בתור, ואישה מבוגרת מתעכבת בגללו. אז הוא כזה, הוא שלב ההכנעה, כן, הוא לא מדבר, הוא מכניע את עצמו. לא, זה הזמן, אתה יגיד סליחה, להיות אסרטיבי. עכשיו, אדם שנמצא בשלב ההכנעה, שלב ההכנעה הוא מאוד כולל. הוא הכנעה של כוח כולל בנפש. כשאתה מכניע כוח כולל בנפש, זה כולל את הצדים הטובים ואת הצדים השליליים שלו. ואז אתה מאבד את היכולת להגיב גם במקומות שאתה צריך להגיב. בשלב ההבדלה אתה לומד להבדיל. עכשיו זה נכון, עכשיו זה לא נכון. עכשיו ראוי להגיב, וראוי להגיד עד כאן, ועכשיו לא ראוי. באופן כזה נכון להגיב, באופן כזה לא נכון להגיב. אתה לומד לזהות מתי הדבר הזה חיובי, מתי הוא שלילי. איך נכון לבטא אותו. ושלב ההבדלה הוא שלב מאוד משמעותי ביכולת הזיהוי שלך, הוא דורש הרבה מחשבה. המחשבה הזאת יכולה להיכנס לפעולה רק אחרי שהחזרת את השליטה לעצמך. לכן שלב ההכנעה הוא כל כך חשוב. כן.
מה בנוגע למידות שהן לא כלפי אחרים? כאילו שאין לי דרך של תגובה, כאילו בעצם.
נגיד, מידת הקינה נגיד.
קינה או לא יודע מה, הסלבנות נגיד, שזה משהו רק שלי כלפי עצמי, זה לא משהו
ש... יפה, הנה, מידת העצמנות, יותר קל, אחרי זה נדבר על הקינה. מידת העצמנות, נגיד, היה לי חבר, בגיל תיכון, שהוא זיהה בעצמו שיש לו מידת עצמנות, ורצה לעבוד עליה. הוא היה עושה לעצמו תרגילים כאלה, הוא מתערב באמצע הלילה, לא משנה מה, הוא קם, הולך לשירותים, שותה כוס מים, חוזר לישון. ולא צמא. אבל הוא קם, הוא אומר, לעבוד על מידת העצלנות שלי. זה קצת לשבור אותו, לשבור הצד השני. הוא אדם כזה אוהב נחת, אוהב זולה, לא שם לב לשעון. קנה שעון, הכל לפי זמנים. עובד לפי זמנים. זה לשבור הצד השני, זה לא מצב מאוזן. אבל זה שלב שאתה מחזיר את השליטה לעצמך. כי עד עכשיו, הוא נשלט בידי עצמנות. כן. הכנעה זה מה שהרמב״ם כותב. כל מה שהרמב״ם מסביר על תיקון המידות, כמו שאתם מכירות, שמונה פרקים לרמב״ם, הלכות דעות, שכשאדם בא לתקן מידה, אומר הרמב״ם, אתה נמצא בחוסר איזון. שבור לצד השני, ועדיין תגיע לדרך האמצע. אז השבירה לצד השני זה שלב ההכנעה.
אז זה לאו דווקא שתיקה מבחינת לשתוק, לא לדבר.
כן, זה הדוגמה, שתיקה זה כאילו להשתיק את הכוח הזה. אבל זה גם... כן, זה קצת אלים. בשלב הזה של ההכנעה יש משהו קצת אלים. אני עובד עם עצמי בכוחניות. אבל בסדר, ככה אני מחזיר את השליטה לידיים שלי.
אבל בשלב הראשון של ההכנעה, אז גם אם יש מקרה, כמו נגיד שאמרת על הכעס, אתה רואה מישהו שעוקף, אז אם אני בשלב ההכנעה, גם כשאני רואה משהו שאני צריכה את זה, אני עדיין צריכה
לה... ואוטומטית את תשתקי, כי אתה מי שכאילו עכשיו מכניע את עצמי. הכוח שלי עכשיו הוא בהדחקה.
גם בדברים שזה לא טוב שאני מכניע את עצמי,
נכון.
בשלב הזה צריך?
בשלב הזה זה יקרה, כי בנפש את עומדת בעמדה של מכניע את עצמך, תרגיש את זה ותגידי, בסדר, אבל עכשיו אני שותקת. עכשיו אני...
זה לא טוב?
כן. כי את עדיין בשלב של... לא יודעת עדיין לברור, זה עדיין לא בידיים שלך. מחר, במקרה שאת צריכה לשתוק, את תגידי, אני צריכה להתבטא עכשיו. זה עדיין לא בידיים שלך, זה ממש כוח אחר שולט בך. קודם כל תחזירי אותו ל... תחזירי את השליטה לסוס, לידיים שלך. בסדר? כן.
זה מרגיש לי, אבל שזה מאוד מסוכן.
למה?
כאילו שזה מאוד לקחת גם את הדברים הרעים, זה גם את הדברים הטובים, ולהפוך אותם כאילו למשהו שהוא רע.
בשלב ההכנעה?
כן.
נכון.
זה דווקא נראה לי משהו שהוא לא יעזור לנו לחדד את הגבולות של הטובה, אלא דווקא יהפוך את כל הטוב לרע. כאילו פתאום אולי ליצוק על חברה שלי, כי בשביל באמת באמת, כי אני דואגת לה, אני לא יודע כבר אם זה מידת הכעס או מידת הגאווה.
בשלב ההכנעה אנחנו לא עסוקים בלבדוק מה נכון ולא נכון. בשלב ההבדלה?
לא, אני כן אומרת שזה, כאילו ברגע שאתה תפסיק עם עמידת ההכנעה הזאת, נראה לי זה כזה, דווקא יהיה משהו שמאוד יבלבל אותך, שזה לא משהו שיעזור לך לחדד גבולות בין טוב ורע, זה משהו של, כאילו, אני רואה את זה כך, נראה לי.
לא בהכרח. כפי נגיד אדם שיתרגל, לא לדבר על אנשים. על אף אחד, לא לדבר על אנשים. נכנס, הדיבור עד עכשיו, עד שהוא לא התחיל לתרגל את מה שאומר חפץ חיים, תתרגל לא לדבר על אף אדם, בהתחלה. אז עד אז הוא פשוט הוא לא שם לב, הוא מוצא את עצמו אחרי איזה חצי שעה של שיחה לשון הרע, ואדם אומר, בוא נה, אולי זה לשון הרע בכלל, כמו שמעתי עכשיו. לא עד השליטה, זה כאילו הוא רץ כמו סוס שרץ בלי לחשוב בכלל. ואז הוא החזיר את השליטה לעצמו. כל פעם שהוא בא לדבר על בן אדם, חושב, רגע, אסור לדבר עכשיו. על אנשים אני לא מדבר עכשיו. זה לקח את הקצה השני. אחרי זו תקופה ככה, הוא החזיר את המודעות. עכשיו כשהוא בא לדבר על בן אדם, הוא אומר, הרגע. כן, מותר לדבר, אבל רגע, זה דיבור נכון או לא נכון? ודיבור לטובתו או לרעתו. ואז הוא יכול עכשיו, היכולת לחשוב מתחילה אחרי שהשליטה נמצאת בידיים שלך.
המעבר בפועל למעשה הוא בהבדלה או בהבדקה?
מה זה המעבר למעשה?
כאילו, ההגעה לשלב האמצע.
ההגעה לשלב האמצע היא...
זה ההבדלה עצמה?
זה ההבדלה. זה ההבדלה שאת יכולה לעמוד, כמו שאמרתי עם התלמיד הזה, בשלב מסוים הוא הוריד את האצבע. התחיל להתבטא, אבל הוא שם לב מתי נכון להתבטא, מתי לא נכון להתבטא. עדיין הוא מכיר שיש לו אנרגיה שלילית באישיות, שהיא עודף הנכחה עצמית, והוא מכיר את זה ככוח שלילי, אבל הוא לא מתעסק איתו לתקן אותו, הוא רק מתעסק עם להביא את הצד החיובי שיש בו במקום הנכון. בסדר? זה ההבדל בין השלב ההבדלה לשלב ההמתקה.
אתה אומר שבעצם, כאילו,
להמתקה, מה
ההמתקה? עדיין לא גם להמתקה. בהבדלה אני אומר. אני אסביר שלב שלב. תעקבו. לא הגענו לסיר. בשלב הזה של ההבדלה הכננו את הכל. בשלב של ה... סליחה, בשלב של ההכנעה הכננו את הכל. הוא שותק, הוא לא מתבטא. אם זה במידת העצלנות נגיד, אז הוא רץ מהר, הוא עושה דברים, הוא מכניע את עצמו, גם בדברים שהם לא נצרכים בכלל. הוא עובד לקנות את השליטה על התכונה הזאת. זה בשלב ההכנעה. בשלב ההבדלה הוא אומר, רגע, עכשיו על הדבר הזה כדאי לרוץ. הדבר הזה דווקא טוב להיות נינוח. בלימוד דווקא טוב לשרות, להיות בלי כל הזמן עם שעון, מתי זה מסתיים, איך אני רץ השלב הבא. כשאני בחדר רוצה לקום בבוקר, אז צריך את המידת הזריזות. הוא מזהה מתי היא נצרכת, מתי לא. אחרי שהוא קנה את היכולת להשתמש בה בבחירה עצמית, הוא מתחיל לבחור. אבל מה חסר בשלב הזה של ההבדלה? למרות שאתה מאוד מדויק, אם אתה הגעת לכאן, אתה יודע לעבוד עם זה, אתה יודע מתי להשתמש בכל מידה. לכאורה זה השלב האידיאלי.
רגע, קריטה זה להוציא פשוט את כל הדברים הרעים?
קריטה זה לברור.
אתה מבין מה...
לברור מה כן ומה לא.
קריטה זה לא אתה מבין כבר מה רע, מה טוב, ופשוט בורר את כל הרע?
כן. זה קריטה.
אבל
אחרי קטע הסוף. בוא. שואלת יפה, אז מה השלב של ההמתקה בא לתת לי?
לא, אבל קריטה זה כבר הבריאה, לא?
אבל אתה עוד לא
בודד. אני אומר, אז מה השלב של ההמתקה בא לתת לי? זה השאלה שלך. נכון? אוקיי.
שזהו, פה אתה עסוק בבירור, פה אתה כבר חי את זה.
אבל בפירוש
הוא אומר שאתה
בהבדלה,
יש את ההבדלה.
מה שרצית לעבוד?
לא, אבל
כבר בהבדלה, מתי את מדברת? בשלב ההבדלה, בשלב ההבדלה את מדברת רק לשון הטוב ולא מדברת לשון הרע.
אתה לא, בשלב ההבדלה, לפי מה שאני הבנתי, זה כאילו לברר את זה עוד. כאילו פה, הכנעתי עכשיו איך אני אשתמש לזה בצורה טובה, בכעס, כי יש בה גם צדדים טובים. אז אני בורר, מסלק וזה וזה, על הדרך אני כבר עושה.
בואו אני אסביר, תראו את ההבדלה. תראו את ההבחנה בין זה לזה. ההמתקה זה שלב שבו אנחנו לוקחים את אותה אנרגיה של מידת הכעס נגיד. פה, את הבדלת, פה נכון להעיר, פה לא נכון להעיר. פה נכון, פה זה משהו שאני לא צריכה עכשיו להגיד עד כאן, פה זה כן אני צריכה להגיד עד כאן. בהמתקה את שואלת את עצמך רגע. אני כבר מתנהגת, התנהגותית אני 10. מדברת מתי שצריך, שותקת מתי שצריך, זריזה מתי שצריך, נינוחה מתי שצריך, אני מדויקת. הרמב"ם היה חותם עליי, 10 באיזון. אבל יש בעיה אחרת. יש בי אנרגיה שלא למדתי, לא עידנתי אותה, לא תיקנתי אותה. הרי עמדת הכעס שלי היא אנרגיה נפשית. לפני שהיא אנרגיה התנהגותית, היא אנרגיה נפשית. אדם בדרך כלל עם מידת כעס, יש לו טמפרמנט גבוה. יש לו אכפתיות גבוהה. מידת הכעס נקשרת הרבה פעמים אצל הרבה מאוד אנשים שיש להם מידת כעס גבוהה. אנשים חמים. אנשים חמים זה אנרגיה. זה אכפתיות. לקחת את האנרגיה הזאת וללמוד איך לעבוד איתה. איך למנף אותה. ארבע, איך להגדיל אותה. כל עוד לא למדת לקחת את אותה אנרגיה שפה למדת לשים אותה בצד בהקשרים לא נכונים ולעשות, להתנהג נכון, זה שכן צריך. לא צריך כיבט את האישיות כמו פה, אלא הבדלת. אבל פה את לוקחת את אותה אנרגיה שלילית והופכת אותה לחיובית. למשל, ניקח עמדת העצלנות. אז פה הכנעת אותה. יש בכל מיני סיירות בצבא, יש נועל שנקרא נועל אדמה בוערת. שמעתם עוד פעם? זה אומר שהאדם, אין מצב שרואים איזה חייל בפלוגה, הולך. אין מצב. אתה אומרים לך, עכשיו יש לכם ארוחת צהריים, לכו לאכול ארוחת צהריים. אם רואים מישהו הולך לאכול ארוחת צהריים, מקבל שבת. למה? הוא צריך כל הזמן לרוץ. האדמה בוערת כאילו כל הזמן כמו מלחמה, אתה רץ. כל הזמן ממקום למקום. בשלב ההכנעה, את רוצה לעבוד במידת הצלנות? נועל אדמה בוערת. כל הזמן לזוז בתזזותיות. זה לא נורמלי. זה לא החיים. אבל את עושה לעצמך את התרגילים האלה שם, סיפרתי, לקום באמצע הלילה, לשתות כוס מים באמצע הזה, להכניע את הרצון הזה שלי להיות כל הזמן בהרפאיה. זה הכנעה. אבל זה לא המציאות, אי אפשר ככה לחיות. זה לא רק זה שזה לא המציאות, אי אפשר ככה לחיות. אתה מכניע כוח חיים שלך שהוא כוח אמיתי לך. ובכל מיני הזדמנויות בחיים אתה מתנהג בצורה לא נכונה, כי אתה גם את הטוב שבך אתה מכניע. אתה מגיע לשלב ההבדלה ואתה אומר, רגע, עכשיו צריך זריזות, עכשיו צריך נינוחות. עכשיו זה שבת, עכשיו זה יום חול. עכשיו אני מדבר עם מישהו, לדעת הזריזות עכשיו זה לא הנקודה. עכשיו זה להיות איתו, לשעות איתו, לשדר לו שאני איתו עד הסוף. אתה לומד מתי להשתמש, מתי להשתמש בחריצות, מתי להשתמש בשהייה, מתי יכול להתנהג ככה, מתי ככה. אבל עדיין, את האנרגיה באופי שלך עדיין לא תיקן. יש לך באופי אנרגיה של עצלות. מה הצד החיובי שבעומק האנרגיה, לא מתי נכון להשתמש בזה? יש צד חיובי בעומק האנרגיה של עצלות. מה חיובי בעצלות? עשינו פעם בכיתה, עשינו איזה ערב כזה בטהרנים, יש לנו? עשינו ערב, ביקשתי מכל אחד לכתוב על בלון, צריכים לקרוא את זה באולפנה. ביקשתי אשתי ולהתראיין לזה. לכתוב על כל אחד על בלון, תכונה שלילית בו, שהוא היה מאוד שמח להיפטר ממנו. וכל אחד כתב בלון, כל אחד הסתיר את זה. ולשלב מסוים ביקשתי, כולם לזרוק את הבלון פנימה, זרקו את הבלון למרכז החדר, חדר גדול, והיה מלא בלונים בחדר. ואז כל אחד בתורו היה צריך להרים בלון, ולקרוא את התכונה שיש שם, ולהסביר מה השורש החיובי שיש בתכונה הזאת. וזה מאוד מאוד יפה היה לראות. למשל, היה שם גם דברים סותרים. היה אחד שאמר, אני אדיש. התכונה השלילית שלי זה אדישות. ואחד אמר, תכונה השלילית שלי זה כעס. אגיד שאנשים הסבירו, הם אמרו, האנרגיה של כעס זה אכפתיות. זה אנרגיה חיובית. האנרגיה של עצלות, למשל, זה יכולת להיות בלי שום לחץ חיצוני. להיות ממש נוכח עד הסוף. יש לי גיס שהוא, בהתחלה חשבתי שהוא עצלן. בהתחלה חשבתי שהוא כאילו דרום אמריקאי כזה, יש לו מנטליות כזאת נינוחה. בהתחלה חשבתי שהוא לא קם לעזור, לא. עם הזמן גיליתי אותו, וואו, אני לומד ממנו, כל פעם שנפגש איתו אני לומד ממנו הרבה. כל דבר שהוא עושה הוא שם עד הסוף, שוהה, הוא משחק עם הילד שלו, הוא עד הסוף איתו, זה לא, זה יש לו אנרגיה של שהייה, יש לו אנרגיה. עכשיו, יכול להיות שזה גם פוגש אותו בחיים בכל מיני מקומות שהוא צריך לעבוד על העצלנות. יכול להיות. אבל זה אנרגיה שיש במקום חיובי. עכשיו תלמד לעבוד עם הצד החיובי של זה ולבטא את זה. תפריד את מידת הכעס שלך למידת אכפתיות ותשתמשי בזה באופן חיובי.
כאילו
לחזור לטבעיות, למקום הטבעי שממנו צצה. לחזור לשורש של המידה השלילית שפה הבדלת אותה. זה שלי חיובי, זה שלילי, זה חיובי, זה שלילי. לחזור לאותה אנרגיה שלילית ולהשתמש בה. עצבות. עצבות. אבל נלמד על זה שהעצבות...
הרמב"ם אומר על כעס וקנאה, לא?
על כעס וגאווה, אומר.
הרב יאיש אמר לנו שגם לזה יש כאילו.
יש הבדל בין
עצבות. הוא אמר גם לעצבות יש לזה דברים חיוביים
ושליליים,
ועצבות...
הוא אמר
שהייאוש מראה שהיה...
נלמד את זה, נלמד את זה. נלמד את זה.
גם
בעצבות, גם בעצבות
יש
אבל. אוקיי, נלמד את זה. נלמד את זה, תגידי לך.
הרב קופץ שעבר אמר אחר שבעצבות יש.
צריך להבין את זה. אז למדתם כבר על עצבות, אז אולי לא צריך לעסוק בזה. למדתם כבר על עצבות, אז אולי לא צריך...
כל מה שפחת אומרת כנראה שלא
למדת. בסדר.
הרבנית שלה...
יש
עברון
לב ויש
עברון
לב,
יש עברון לב, שזה יסוד. אוקיי, אז נלמד. בסדר גמור. אז השלב הזה, יש בזה הרבה מאוד התבטאויות, יכול להיות שפגשת לי מכל מיני כיוונים. בוא נעסוק בזה. בשלב ההמתקה, את לוקחת כל אנרגיה שיש, אפשר, זה לא יומן, אפילו אנרגיה של אדישות. אדישות, אמרו לאותו בחור, הם לא ידעו מזה, שאותו אנרגיה של אדישות יש בה... אז זה יכולת לעמוד עם עצמך, יכולת של הקשבה עצמית מאוד חזקה. כי אתה מאוד מאוד, אומנם זה שלילי שאדם מרוכז רק בעצמו ולא מעניין אותו משהו מסביב. ויש בזה גם עצמיות מאוד חזקה, זה מידה חיובית. עכשיו תלמד לעבוד עם זה באופן טוב. תלמד להועיל לעולם מהכוח הזה שיש לך, שהרבה שנים חשבת שזה הכוח הכי שלילי שלך. למשל רב צדוק יספר, לשים לב לזה, שאחת הדמויות, אני לא זוכר את שמה, אדונירם. אדונירם היה... שר האוצר של שלמה המלך. אדונירם על המס. הוא היה חי על המיסים. וצדוק מראה את הגלגול ההיסטורי של אדונירם הזה, מאיפה הוא הגיע. הוא מראה שהוא היה אדם בעל תאוות ממון גדולה מאוד. מופיע נראה לי בספר שופטים, בזה הקשר של תאוות ממון מאוד גדולה. והוא שהיה בעל תאוות ממון כל כך גדולה, שלמה המלך שבחוכמתו ידע לקחת כל האנרגיה ולקחת אותה למקום החיובי. ראה אותו, אמר, שמע, יש לך תאוות ממון גדולה? בוא אני אשים אותך להיות שר האוצר. אתה תהיה זה שגובה את המיסים, אתה תיקח את האנרגיה הזאת שיש לך, שמאוד מאוד הכסף עושה לך את זה, בוא תהיה אחראי על הכסף. תהיה אחראי על איך לכוון את הכסף בצורה נכונה. כמובן שאם לא נעבור את השלב הזה של ההבדלה ושל ההכנעה, אם ניכנס ישר לשלב ההמתקה, אנחנו עלולים לקחת את הכוח הזה למקום שלילי. למה? כי אנחנו אומרים, כעס זה אכפתיות? אוקיי, אז עכשיו אני צריכה להיות יותר אכפתניקית. זה הכוח שלי. אז מחר, לא יודע מה, אמא שלך תגיד איזה משפט לא מוצא חן בעינייך, את אכפתניקית. אז את כל האש של הכעס שלך תוציא עליה, וזה לא יהיה במקום הנכון. רק אחרי שעברנו את שלב ההכנעה וההבדלה, אפשר להגיע לשלב ההמתקה ולהשתמש, להתחיל לעבוד עם הכוח הזה באופן חיובי. בסדר? גם מידת הגאווה, כן, גם מידת הגאווה, גם מידת הקינה. אתם רוצים דוגמאות משניהם? בואו נדבר על שניהם. לא, בחינה מעשית, את משתמשת בכעס רק במקום הנכון. אבל לא לקחת את הכוח והתחלת להעצים אותו. נתנו דוגמה, נגיד, יש זמנים שאני זריז, יש זמנים שאני בניחות, בניחותה, נכון? זה בשלב ההבדלה. יש זמנים שאני מאוזן. אבל בסוף יש לי כוח, אנרגיה פנימית, שהיא האופי שלי. לא כל אדם יש לו את ה... כל מי אדם צריכים להיות מאוזנים כמו הרמה, נכון? הרמה אומר דרך השם היא דרך הישר, דרך האמצע. כולם צריכים להיות מאוזנים. מבחינה התנהגותית, כולם צריכים להיות מאוזנים. אז אם אחד נמצא פה על הרצף, כל אחד צריך להביא את עצמו אל האמצע. שנייה, נסיים את הרעיון. כל אחד צריך להגיע אל האמצע. נכון? כך אומר הרמה, אז אם את נמצאת פה נגיד, תשברי לצד הזה, תגיעי לאמצע. את נמצאת פה, תגיד, תשברי לצד הזה, תגיעי לאמצע. נכון? כך בכל מידה ומידה. זה שלב ההכנעה. כשהגעת לאמצע, עכשיו תקפידי לעשות בדיוק מה שנכון בזמן הנכון. אוקיי. אבל האנרגיה הנפשית בסוף, את מוששת פה, אין מה לעשות. את נולדת עם מידה כזאת. נכון? התנהגותית הגעת לאמצע. אבל מה עם האנרגיה שלך? מה עושים איתה? כן, יש לך, בסוף, כל אחת שיושבת פה יש לה אופי אחר משלה. בסוף כולנו נצטרך ללכת בדרך התורה שהיא דרך האמצע. המאוזנת. אבל את אותה אנרגיה נצטרך ללמוד לעבוד איתה, וכל אחד ילמד לעבוד איתה באופן אחר. אבל זה לא שלילי. זה לא שלילי, אולי זה הכוח שלה.
זה שלב אחר,
לכן את
הכי תשלב אחר. לא כולם מגיעים אליו, אבל הוא שלב משמעותי.
זה בדיוק כמו שאמר,
כמו נגיד שבכעס,
זה
מראה לך
משהו.
אבל תמיד ילד
הילד יער, הכעס, ברגע ש... אחרי שתגיעי לשליטה ולהבדלה, אז תוכלי לקחת את הכוח הזה ולהשתמש בו רק לאופן חיובי. הוא יהפוך להיות כוח משמעותי אצלך. אתן לכם דוגמה פשוטה, דוגמה פשוטה ממחנך. הרבה מכם, אני מעריך, היו בחייהם באיזשהו תפקיד חינוכי מול ילדים בשירות לאומי, או מול אחים קטנים, או מול אלף ואחת צורות של חינוך. וכל אחת מכם תהיה מחנכת להורים שלה כשהיא תהיה, עד השם, אמא לילדים. לילדים שלה, מה אמרתי? לילדים שלה, חס וחלילה. חס וחלילה. אז אנחנו, כל אחד יהיה מחנך לילדיו, בעזרת השם. מחנך, מה הוא עושה עם האנרגיה, עם הילד שלו? שלב ראשון, לפעמים בחינוך, לפעמים צריך לקצר בשלב הזה, בדורנו מקצרים בשלב הזה, בצדק. אבל שלב ראשון, ילד עושה דברים רעים, מושך לך אותו בצמה, לא יודע מה, עושה צהרות בבית, שלב ראשון, הכנעה. תכניע את הכוח הזה, לך לצד השני. כהורה לפעמים בשלב, בחינוך, אתה צריך ללמד את הילד איך לשלוט במעשים שלו. איך לשלוט בדחפים שדוחפים אותו מבפנים. בשלב ראשון אתה מכניע את הכוח הזה. בדורות קודמים השלב הזה תפס המון 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 נפח. השלב הזה של ההכנעה היה אולי הדרך המרכזית של הורים לחנך ילדים. אם בדרכים שממש היו לפעמים פיזית אלימות. להכניע אותו. היום אנחנו יודעים שזה הנפש האנושית התפתחה. החברה של עם ישראל לארץ ישראל מחוללת שינויים גם בעבודה על המידות, ככה הרב קוק מסביר את זה, ואנחנו צריכים להתחיל לדבר עם ילדים באופן אחר. ובשלב ראשון, אצל כל חינוך, יהיה הכנעה. ילד אמר, אומר מילים לא יפות, לא משנה, מתנהג בצורה לא זה, את חותכת את זה. זה שלב ראשון. אבל שלב שני, לקחת את הילד ולהגיד לו, עכשיו מדברים ככה, עכשיו לא מדברים ככה. דיבור כזה הוא דיבור טוב, דיבור כזה הוא דיבור לא מתאים. את מחנכת אותו. מה נכון, מה לא נכון, הבדלה. אבל בסוף הילד הזה יש לו אנרגיה. כל ילד בבית יש לו אנרגיה אחרת. איך את עוזרת לו לקחת את האנרגיה הזאת שיש לו ולמנף אותה? אולי בזה הוא יעסוק בעתיד, זה יהיה המקצוע שלו. קצת כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, שאם אדם נולד מזל מאדים, יהיה לו משיכה לעסוק בדם. אז שילך ללמוד להיות שוחט ומועל. הוא לקח את אותה אנרגיה, לא רק שהוא נזהר לא לפגוע באנשים, זה קשור לאותה אנרגיה של אדם, ונזהר כן להגיד דברים במקום הנכון. איך תיקח את אותה אנרגיה ותהפוך אותה להיות המקום שבו אתה מתבטא בתוך העולם ופועל בתוך העולם? הרבה פעמים אנשים שואלים את עצמם, מה הייעוד שלי בעולם? ובצדוק מסביר שהרבה פעמים הייעוד שלך בעולם, אומר הכלל, מה ייעודו של האדם בעולם? זה שני דברים. איפה שנקודה שאתה הכי חזק בה, איפה שנקודה שאתה הכי חלש בה. זה הייעוד שלך בעולם. הייעוד של האדם בעולם לתקן, להשתמש משהו הכי חזק בו ומשהו הכי חלש בו.
אבל לפעמים זה הפכים.
מה?
זה לא אותו מידע.
לפעמים זה הפכים מה שאני הכי טובה.
לפעמים זה הפכים, והפכים בעומק הם אחד. הרב גינצבורג אומר את זה במשפט אחר, הוא אומר, בני הזוג תמיד מתחתנים, מה שמושך אותם בבן זוג זה המעלות הכי גדולות שלו והחסרונות הכי גדולות שלו, הכי גדולים שלו. בני אדם נמשכים אחד לשני לחסרונות, לא רק ליתרונות. מה זה אומר? זה אומר, נגיד, יש אחד שהוא מאוד מסודר, מאוד מאורגן. ונפגש עם מישהי שהיא לא מאורגנת. עשינו פעם, עשינו איזה סדנה בחלק מלימודי הוראה שלי, למדתי, עשינו סדנה כזאת של תקשורת. אז הבנו שם בזוגות, אחד עם השני, אני הייתי עוד רווק, וישב מולי בחור נשוי. והבנו דברים דומים למה שעכשיו למדנו, אבל בדרכים אחרות, שיותר בדרכים פסיכולוגיות. ואז היינו צריכים לעבוד בזוגות, כל אחד משתף, מה הצד שהכי קשה לו בעצמו והצד שהוא הכי שמח בעצמו. אז אותו אחד אמר ככה, הוא אמר, אני אדם מאוד מאוד מסודר, מאוד מאורגן, כל דבר בבית יש לו מגירות, הכל מאורגן לזה. הוא אמר, זה הצד שאני הכי אוהב בעצמי, כי זה מסדר את החיים, זה כל דבר אני ישר מארגן. הוא אומר, עד שהתחתנתי חשבתי שיש לזה רק יתרונות. כשהתחתנתי גיליתי שאשתי הפוכה ממני ב-180 מעלות. היא מפוזרת, מבולגנת, כל דבר, היא באה ממוצא אמריקאי, הוא קשר את זה לזה גם. שהכל כזה בבולגן, כל דבר אין לו מקום בבית וזה. טוב, אחרי כמה שנים, בהתחלה חשבתי שזה רק חסרונות. בכל זאת, חתנתי איתה, כי ראיתי בה הרבה יתרונות. היא הייתה אדם מאוד משורר כזה, מאוד חופשי, מאוד פורה במחשבה שלה, מאוד יצירתית, מאוד טיפוס סוער כזה. כלומר, עם הזמן למדתי שכל מה שנמשכתי אליה, בגלל כל הצבעוניות, זה הכל הסיבה למידה הזאת. זה התכונה הזאת שיש לה, של החוסר בלגן. זה הכל קשור לצבעוניות שלה. וזה שאני מרובה, זה מה שתמיד הרגשתי, שזה גם בית כלא של עצמי. רציתי לצאת ממנו, לכן התחתנתי איתה. עם הזמן למדתי שהיתרונות שלי הם גם החסרונות שלי. היתרונות שלה והחסרונות שלה זה אותו דבר, נמשכתי אליה בגלל שניהם. מראיתי את החוסר, את הבלגן, זה קצת צרם לי בחיצוניות, אבל זה הכי משך אותי בפנימיות. כי זה אותו דבר. וזה, הרבה פעמים אדם יודע מה התיקון שלו, זה לקחת את אותה אנרגיה, שאצלה זה נגיד אנרגיה. תמיד זה ככה, לכל דבר בעולם יש מטבע צד חיובי וצד שלילי. ולקחת את אותו צד חיובי של הדבר, בהתחלה בשלב ראשון לבטא את הצד החיובי ולעזוב את הצד השלילי. ולאחר זה לקחת את כל האנרגיה הזאת וללמוד איך להביא אותה באופן חיובי לעולם.
אבל אתה יכול להגיד על כעס איך הופכים להמתקה?
כן, בשלב ההמתקה. הבדלה זה מתי לכעוס, מתי לא.
אוקיי, אבל המתקה.
המתקה זה להיות אדם אכפתניק, להקים ארגונים שיש לך ראש גדול, ישראל שלי.
זה לא
הכעס, זה השורש של הכעס. לקחת את השורש של הכעס ולבטא אותו באופן שאת מבטאת את השורש באופן חיובי. זה שלב ההמתקה. אתה לוקחת את האנרגיה והופכת אותה למשלב מתוק, משלב טוב, את אותה אנרגיה. אז אותו אדם שהוא בהתחלה היה בתור תיכוניסט, הוא היה עצבני וכולם צריכים להרגיש אותו. כשהוא גדול הוא יעשה דברים גדולים. אז הוא יקים תנועות, הוא יעשה מחאה חברתית, אבל מחאה חברתית שבאה ממקום שרוצה ליצור שינוי בעולם ולא... הוא לוקח את אותו אנרגיה, יש לו עוצמות של רצון לשנות.
כן. מה שהרב אמר שהרב צדוק, הייעוד, שזה הרגשה, אבל זה
אמרתי, דוגמה נגיד לאדם שיש לו...
זה שונה בקשר של זוגיות.
אתן דוגמה. הכרתי מישהו שהיה לו... הרגיש שיש לו סקרנות אדירה. הסקרנות הזו גורמת לו ליפול בכל מיני נפילות באינטרנט. והסקרנות הזאת תלמיד שלי. הסקרנות הזאת גרמה לו לנפילות איומות. עד כדי כך שהיה צריך ללכת לטיפול על הנושא הזה. ויחד עם זה, הוא החליט שבשלב מסוים, זה בא לו עוד לפני שהוא הגיע למכינה בכלל. אחרי זה במכינה הוא עשה דברים גדולים מאוד עם זה. הוא החליט שאת הסקרנות הזאת הוא רותם גם למקום חיובי. ואולי זה היה חלק מהטיפול, אני כבר לא זוכר, הטיפול הפסיכולוגי שהוא עבר. והוא הקים ארגון של עוזר לאנשים לצאת מההתמכרויות שלהם באינטרנט. והוא עשה מהפכה במכינה, עם השינוי של, עם להוציא אנשים מההתמכרויות לאינטרנט. ורוב המכינה יש להם חסימה באינטרנט, חסימה בפלאפון, בזכותו. עכשיו, לכל זה הוא הגיע בגלל שהוא קרא המון דברים, החוש הסקרני שלו הביא אותו לעוד הרבה דברים. הוא הביא ממצאים, נתונים, עשה לנו לכל הצוות של הרמים, עשה סקירה על כל הנזקים הגדולים של פורנוגרפיה, נפילות, בני נוער, מה קורה איתם. החוש הסקרני שלו גם מוציא מהאינטרנט בעצמו את כל, את כל המידע. אותו אדם עם אותה אנרגיה כביכול שלילית שהביאה אותו למקומות נמוכים, אותה אנרגיה גם הביאה אותו ליצור שינויים גדולים אצל אנשים. ככל שהוא יותר, זה מדהים היה לראות את זה, ככל שהוא יותר הביא את הכוח הזה באופן חיובי, לאט לאט הצורך של הכוח הזה ללכת למקומות שליליים ירד. בסדר? נכון בהרבה מאוד תחומים בחיים. זה שלב ההמתקה. בינתיים הסברנו את הכל, כמו שבשוט אמר, אבל לא על מה שהוא דיבר. הוא דיבר על תורה ותפילה. צריך להסביר איך זה בא לידי ביטוי בתורה ותפילה. אם אתם זוכרות על תורה, כבר למדנו את זה. כשלמדנו את הדברים של הרב קוק במאמר העונג והשמחה, שיש שם דיבור, שינון והיגיון, מי שזוכרת. דיברנו על שלושה שלבים בלימוד תורה, פעם הבאה נפתח בזה באיזה חזרה קצרה, 10 דקות, ונראה איך הדברים מתיישמים בתפילה. גם בתפילה הם מתיישמים. בסדר?
הרב, זה קשור לכסף
שטר בפיה. תזכיר פעם הבאה, נדבר. יש קשר.